טוב, אנחנו מתחילים. דיברתי בשיעור הקודם על המשמעות של ההלכה, ובעצם, או משמעות של הציווי, ליתר דיוק, לא של ההלכה. המשמעות של הציווי, ועברנו על השורש השמיני של, על התחלה של השורש השמיני של הרמב״ם, ששם הרמב״ם מסביר מה בעצם המשמעות של ציווי, איך זה מתחלק בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ורק לפני שאני ממשיך, כל מי שאין לו איזושהי בעיה מיוחדת, אנחנו ממש מבקשים להדליק מצלמות. ואת כל מי שפשוט אני רוצה לראות עם מי אני מדבר, זה גם ההנחיה של האוניברסיטה, אז אנא, בסדר? מי שיכול, אלא אם כן יש איזו בעיה מיוחדת, אבל אם לא, אז תדליקו בבקשה. בסדר. אז דיברתי קצת על המשמעות של מה זה ציווי, ראינו אחרי זה את הרמב״ם בהלכות מלכים בסוף פרק שמיני, ששם הרמב״ם מדבר על, על קיום מצווה מתוך, לא מתוך מחויבות לצו אלוקי שניתן בסיני, והוא אומר בעצם שהדבר הזה הוא לא מצווה. ראינו את הרמב״ם בפירוש המשנה בפרק גיד אנשי בחולין, ושם הרמב״ם אומר לכאורה דבר דומה, אבל ניסיתי להסביר למה בעצם הדברים האלה לא בדיוק זהים. הרמב״ם...
לא שומעים, רק אני לא שומע?
מה?
שומעים.
אני שומע גם.
שומעים אותי?
כן, כן, שומעים.
אז הרמב״ם בפירוש המשנה בחולין, הרמב״ם אומר שאנחנו מקיימים את ה... את המצוות, מי שרוצה להצטרף, לוחץ על ספייס. בסדר? אני עשיתי מיוט. אז הרמב״ם בפירוש המשנה אומר שאנחנו אמורים בעצם לקיים את המצוות מתוך הציווי בסיני ולא מתוך אירועים קודמים, כמו בגיד אנשי או ממשהו כזה. ואמרתי שההבדל בין שני המקורות האלה, זה שהרמב״ם בהלכות מלכים מדבר על, הרמב״ם בהלכות מלכים מדבר על, הרמב״ם בהלכות מלכים מדבר על הכוונה שצריכה, או המוטיבציה שצריכה ללוות את האדם כאשר הוא מקיים מצווה. אז הוא צריך לעשות את זה כדי לצאת ידי חובה וכדי, או כדי לעשות את הציווי, לא לצאת ידי חובה, כדי לעשות את הציווי של הקדוש ברוך הוא. ואמרתי שזה לא זהה עם השאלה האם מצוות צריכות כוונה או לא. אני טוען את הטענה הזאת גם למען דאמר, מצוות לא צריכות כוונה. מצוות לא צריכות כוונה, אבל מצוות צריכות אמונה. זאת אומרת, מי שבעולמו אין בכלל מחויבות לציווי בסיני, או שהוא בכלל לא מאמין שהיה ציווי בסיני, אז לא יעזרו הכוונות, וזה גם לא תלוי למען דאמר, מצוות לא צריכות כוונה, המצוות שלו הן לא מצוות, ולטענתי, אולי נדבר על זה בהמשך, גם העבירות שלו הן לא עבירות. זאת אומרת, הוא פשוט מופקע מכל העולם הזה. לעומת זאת, בפירוש המשנה בגיד אנשי, הרמב״ם מדבר על השאלה התיאורטית, מכוח מה אנחנו מצפים שהאדם יקיים את ההלכה, לא מה צריכה להיות המוטיבציה שלו כשהוא עושה את זה, אלא מהי ההצדקה, של המערכת שבאה לתבוע מבן אדם לקיים את ההלכה. ושם הוא אומר שזה אמור להיות הציווי בסיני. אני המחשתי את זה דרך השאלה, האם אנחנו יכולים לטעון את הטענות האלה גם בהקשר של משפט של מדינה, משפט חילוני. אז את המחוקק או את השופט לא מעניין בשום מובן שהוא מה המוטיבציה שבגללה אני מקיים את החוק. זה לא רלוונטי. מבחינתו מה שחשוב זה האם אני מקיים או לא. ולכן מה שהרמב״ם כותב בהלכות מלכים לא רלוונטי למערכות משפט אחרות, שהן לא ההלכה. כי המוטיבציה למה אתה מקיים את החוק היא לא חשובה. העיקר שאתה מקיים, מה שנדע שלך זה לא לקיים, הכוונות שלך זה עסק שלך. אבל השאלה שאותה הרמב״ם מעלה בפירוש המשנה בחולין, היא שאלה שרלוונטית לכל מערכת משפטית, לא רק להלכה. השאלה היא מכוח מה המערכת מצפה מהאזרח או מהאדם שמחויב בה להיות מחויב, מכוח מה באים אליו בטענות על זה שהוא לא מקיים. ועל זה אמורה להיות איזושהי תשובה שהנס קלזן, איזה פילוסוף של המשפט, אוסטרי של המשפט, הוא טוען, הוא קורא לזה הנורמה הבסיסית. יש איזושהי נורמה יסודית שמכוחה יש תוקף לדרישה מבן אדם לקיים את ההלכה, או את, את החוק, אוקיי? וזה נכון לכל מערכת משפטית, זה לא נובע, זה לא קשור לשאלה מה אמור להיות ברקע העשייה שלו, איזה מוטיבציה פנימית צריכה להיות לו. לא זאת השאלה, זאת שאלה תיאורטית. מהי ההצדקה לכך שאנחנו דורשים מבן אדם לקיים את החוק? בלי קשר, הוא יכול להיות לא מודע להצדקה הזאת, זה ממש לא משנה. זאת שאלה שהשופט שואל את עצמו, או המחוקק שואל את עצמו, מכוח מה אני מצפה מהאזרח לקיים את החוק? זו שאלה אחרת לגמרי, מאשר השאלה מה מוטל על האזרח עצמו לחשוב בבואו לקיים את החוק, או מאיזה מוטיבציה הוא אמור להיות מונע כדי לקיים את החוק. הרמב״ם בהלכות מלכים בפרק שמיני עוסק בשאלת המוטיבציה של האדם. הרמב״ם בפירוש המשנה בגיד הנשה מדבר על השאלה התיאורטית מכוח מה יש בכלל את התוקף למחויבות הזאת לקיים את ההלכה. אוקיי, עכשיו מישהו שאל את השאלה הזאת נדמה לי בפעם הקודמת, ואני רוצה להתייחס אליה עכשיו. הרמב״ם בפירוש המשנה, יש לו הקדמה, הקדמה לפרקי אבות, וזה נקרא כמובן שמונה פרקים. אני רוצה את זה שנייה אחת. אני משתף איתכם עכשיו את הפרק השישי. עכשיו אנחנו נקרא אותו עכשיו, וכשאנחנו נקרא אותו, תזכרו את ההקדמה שנתתי כרגע. זאת אומרת שהאדם צריך לקיים את המצוות מכוח הציווי בסיני. אדם שעשה את זה בגלל הכרע הדעת, זה נראה לו הדבר הנכון, או הראוי, המוסרי, הוא רוצה להיות מחובר לדורות הקודמים, למורשת שלנו וכולי, כל המוטיבציות האלה, אם אתה עושה את המצוות מכוחן, לא קיימת מצווה. נזכרתי את הוויכוח בין הרבי מלובביץ' לרבי יצחק קוטנר, על הנחת תפילין, כי אתה תופס מישהו שלא מאמין במעמד הר סיני, הוא לא מחויב למצוות, ומניח לו תפילין ברחוב. האיש לא הניח תפילין. זאת אומרת, אם הוא חזר בתשובה בצהריים, והוא יבוא לשאול, אני אגיד לו, אתה חייב להניח תפילין, עוד לא הנחת תפילין היום. כמו שאומר לי בבוקר, אבל בתחנה מרכזית עצרו אותי שני חבדניקים, והניחו לי תפילין, גם ברחתי והכל. הדבר הזה הוא לא מצווה, זה בובקס, בובקס, אין בזה שום דבר. לא קיימת מצווה, אתה צריך להניח תפילין שוב. והסיבה לזה היא שמצווה נעשית אך ורק מכוח המחויבות לציווי שניתן בסיני. אם אתה עושה את זה מסיבה אחרת ואתה לא מכיר במחויבות הזאת, אולי עשית מעשה טוב, וגם על זה אפשר להתפלפל, להנחת תפילין לא יודע למה זה מעשה טוב, אבל זאת לא מצווה. אשר הרמב״ם קורא, אתה לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. זאת אומרת, אולי אתה עושה מעשים ראויים, מעשים טובים, אבל אתה לא מחסידי אומות העולם, זאת אומרת, אתה לא עושה מצווה. זאת הטענה. אז הפרק השישי, בפרק השישי, לכאורה יש סתירה לעיקרון הזה שראינו ברמב״ם. ובואו נקרא את זה עכשיו ותחשבו בינתיים מה דעתכם על העניין. הפרק השישי, בהפרש בין המעולה והמושל בנפשו. כן, יש פה שני סוגי דמויות או טיפוסים שהרמב״ם משווה ביניהם. אחד מהם הוא קורא לו המעולה, זה כמובן הכל תרגום מערבית, אבל זה התרגום הזה, והשני הוא קורא לו המושל בנפשו. אז הוא אומר ככה, אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו, אף על פי שיעשה המעשים המעולים, הרי הוא עושה הטובות, והוא מתאווה למעשי הרעות, הוא משתוקק להם. והוא נפתל עם יצרו, כן, הוא מתמודד עם היצר שלו, הוא מתנגד במעשהו למה שיראו אליו כוחו ותאוותו, ותכונת נפשו. זאת אומרת, מי זה המושל בנפשו? להבדיל מהמעולה. כרגע אנחנו מגדירים את הטיפוס שנקרא המושל בנפשו. מה הכוונה? זה מישהו שעושה הכל כמו שצריך, הוא עושה רק את המעשים המעולים, רק את הדברים הטובים, אבל הוא מתאווה לעשות דברים רעים, הוא לא עושה את זה, הוא רק מתאווה, אז הוא מתמודד עם היצר שלו, הוא מתגבר, והוא עושה דברים טובים, רק דברים טובים, אוקיי? אבל הנטיות שלו הן לא כולן טובות, יש לו גם נטיות להרע. אז הוא מצטער בעשייתן של הדברים הטובים, מצטער כמובן, הכוונה הוא נלחם, זה עולה לו במאמץ, או שהוא מצטער או משהו מתחרט על זה, אוקיי? זה המושל בנפשו, זה דמות אחת. הדמות השנייה זה המעולה, אז בואו נקרא, אבל המעולה, הרי הוא נמשך במעשהו, אחר מה שיעירו אליו תאוותו ותכונתו, ויעשה הטובות, הוא מתאווה ומשתוקק להן. המעולה מה זה? זה אחד שהוא מתאווה באופן טבעי לעשות טוב, להבדיל מהמושל בנפשו שצריך להילחם עם יצריו הרעים, המעולה אין לו יצר הרע, הוא שחט אותו, הוא יש לו רק יצר טוב, והוא עושה את הדברים הטובים כנטייה טבעית, פשוט בגלל שהיצר שלו הוא טוב. ובהסכמה מן הפילוסופים, שהמעולה יותר טוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. כן, הפילוסופים טוענים שהמעולה, אותו אחד שגם היצרים שלו הם טובים, לא רק ההתנהגות, הוא יותר שלם מהמושל בנפשו, מאותו אחד שמתנהג מושלם, בדיוק כמו המעולה, אבל יש לו יצרים רעים, הוא רק מתגבר עליהם. מי יותר טוב? המעולה יותר טוב, כך טוענים הפילוסופים. אבל, אמרו, אפשר שיעמוד המושל בנפשו, במקום שהמעולה עומד בהרבה מן הדברים, ומדרגתו פחותה בהכרח, להיותו מתאווה לפועל הרע, אף על פי שלא יפעלהו, אבל תשוקתו לו היא תכונה רעה בנפש, כך טוענים הפילוסופים, עצם היצר הרע הוא דבר רע, לא רק ההתנהגות הרעה, ההתנהגות שלך היא טובה, אם יש לך יצר רע זה דבר רע, הוא כבר אמר שלמה כיוצר בזה, נפש רשע יבטא רע, כן, אני קורא פה, נפש רשע יבטא רע, ואמר בשמחת המעולה במעשה הטובות, ויצטער מי שאינו מעולה בעשייתן, זה המאמר, גם כן משלי, שמחה לצדיק עשות משפט, ומחיתה לפועלי אוון, כן, הצדיק שמח כשהוא עושה את הדבר הנכון, ופועלי אוון, פה זה פירוש קצת, הוציא את הפסוק מפשוטו, פועלי אוון עובדים קשה כדי לעשות את הטוב, זאת אומרת, מה שקוראו פה פועלי אוון, זה לא מישהו שבאמת פועל באופן רע, הוא עושה את הטוב, הוא רק מתאווה לעשות את הרע, זה לא פשוט הפסוק, אבל ככה הרמב״ם לומד מהפסוק הזה. הרי זה מה שיראה מדברי התורה, המתאים למה שזכרו הוא הפילוסופים. מה יוצא תכלס? המעולה יותר טוב מהמושל בנפשו. אוקיי. וכאשר חקרנו אחר דברי החכמים בזה העניין, מצאנו להם שהמתאווה לעבירות ומשתוקק להן יותר טוב ויותר שלם מאשר לא יתאווה להן ולא יצטער בהנחתן. עד שאמרו שכל מה שיהיה האדם יותר טוב ויותר שלם, יהיו תשוקתו לעבירות וצערו בהנחתן, כאילו בעזיבתן, יותר חזקים. והביאו בזה מעשיות, ואמרו, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אז חז"ל אומרים לנו לכאורה משהו שסותר את דברי הפילוסופים. הם טוענים שמי שמתאווה לעבירות ומשתוקק, אבל מתגבר על ההשתוקקות הזאת, הוא יותר טוב ויותר שלם, מאשר מישהו שאין לו עם מה להתמודד, שהיתר הטבעי שלו לוקח אותו לעשות את הטוב. כן? ככל שהאדם יותר טוב ויותר שלם, תשוקתו לעבירות וצערו בהנחתן יותר גדולים. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אגב, סתם הערה לוגית, מה שכתוב פה לא מוכיח את מה שהרמב״ם אומר. נכון? יש לכם רעיון למה? כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. האם זה אומר שהמושל בנפשו יותר גדול מהמעולה? לוגיקה.
לא, כי הלוגיקה הפוכה, כאילו הקשר זה.
לוגיקה כמובן הפוכה. הרמב״ם לא אומר שמי שיצרו גדול הוא גדול מחברו, אלא מי שגדול מחברו יצרו גדול ממנו. הטענה היא שאם אתה אדם גדול, אז איכשהו יש בך או שהקדוש ברוך הוא מכניס בך או שזה הטבע, לא משנה, אבל מתעורר בך יצר חזק יותר. לאנשים גדולים יש יצרים חזקים. זה לא אומר את המשפט ההפוך, שמי שיש לו יצר חזק הוא בהכרח אדם יותר גדול, כי הוא מתגבר על יצרו. זאת קביעה עובדתית, זאת לא קביעה שיפוטית. מה שהרמב״ם אומר פה, זאת לא קביעה נורמטיבית, מי יותר גדול ומי פחות גדול. פה הרמב״ם קובע קביעה עובדתית, פסיכולוגית, שמי שיותר גדול יש לו יצר הרע יותר חזק. זה הכל. לכאורה לא קשור בכלל למה שהוא אומר למעלה. היהודי פה קצת, נדמה לי, מוציא את הדברים מפשוטם כשהוא משתמש במקורות, אבל זה מה יש. מה שמתכוון זה ברור, כן? לא די בזה, אני ממשיך לקרוא. לא די בזה, אלא שאמרו, כי שכר המושל בנפשו גדול כפי שיעור צערו במושלו בנפשו. אמרו, לפום צער האגרה. זה כבר כן קשור אלינו, נכון? פה כבר הרמב״ם אומר, לפי הצער, כמה שסבלת כדי לקיים את הדבר הטוב, השכר. זאת אומרת, כאן כן נראה שמי שסובל, מי שצריך להתגבר על יצרו, הוא באמת יותר גדול. ויתר על כן, ממשיך הרמב״ם, שהם ציוו שיהיה האדם מושל בנפשו, והזהירו מלומר, אני בטבעי איני מתאווה לזאת העבירה, ואפילו לא הסרתה התורה. והוא אומרם, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר בחלב, אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לבוא על הערבה, אלא אפשי, ומה אעשה, ואבי שבשמיים גזר עליי. אז פה ממש כתוב במפורש, שהמושל בנפשו, זה בעצם העבודה האידיאלית, לא המעולה. אתה בעצם לא אמור לעשות את זה מהנטייה הטבעית, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, אפשי, אלא מה יעשה, ומי שבשמיים גזר עליי. אז בינתיים הרמב"ם מביא לנו את דעת הפילוסופים, שהמעולה הוא היותר טוב. דעת חז"ל, זה שהכובשת יצרו, או הכובשת נפשו, יותר טוב. טוב, אז עכשיו יש לנו קושייה. כן, המשפט הבא, ולפי המובן מפשטי שני הדברים, השורה התחתונה, בתחילת המחשבה, הרי שני המאמרים סותרים זה את זה. ואין הדבר כן, עוד רגע הוא יתרץ את זה, למה זה לא סותר? אבל נעצור רגע כאן. מה בעצם ראינו עד כאן? קודם כל הערה מתודולוגית מעניינת. הרמב״ם מביא את דעת הפילוסופים מצד אחד, ומביא את דעת חז"ל מצד שני. ואז יש לו קושייה, יש פה סתירה. מה היו אומרים לנו היום הרבה אנשים? בסדר, הפילוסופים כבודם במקומה מונח או שלא מונח, חז"ל לימדו אותנו שהם טועים, מה הקושייה? למה זאת קושייה? אם זאת קושייה, זה אומר שהרמב״ם מקבל את דברי הפילוסופים, אבל מקבל גם את סמכות חז"ל, נכון? הוא לא מקבל את סמכותם של הפילוסופים, אלא הוא מזדהה עם מה שהם אומרים, הוא אומר שהם צודקים. מצד שני, כמובן, הרמב״ם מקבל את סמכות חז"ל, ולכן יש סתירה. זאת אומרת, מבחינת הרמב״ם, העובדה שיש סתירה בין פילוסופיה לבין דברי חז"ל, או לא משנה, סברה לבין דברי חז"ל, היא קושייה. הרבה אנשים יגידו לכם, אם יש סתירה בין פילוסופיה או סברה לדברי חז"ל, סימן שהסברה לא נכונה, או שהפילוסופיה לא צודקת, וזה הכל, מה הבעיה? אין פה שום קושייה. מבחינת הרמב״ם זה לא ככה. מבחינת הרמב״ם יש פה שני דברים, שניהם נראים נכונים באיזשהו מובן, או את שניהם אני מקבל כנכונים, ולכן אני בבעיה, אני צריך למצוא אישור. זאת הערה ראשונה, וזה פחות חשוב לענייננו, זה רק הערה בסוגריים. מה שנוגע ישירות לענייננו, זה עוד פעם עם מה שפתחתי. אני מזכיר לכם שוב, אני פתחתי בדברי הרמב״ם בהלכות מלכים, ששם הרמב״ם אמר שמי שמקיים מצוות לא מתוך הציווי, אלא מתוך הכרי הדעת, כי כך נראה לו סביר, או כך נראה לו טוב, או ראוי, או הגון, זאת לא מצווה. נכון? זה מה שהוא אמר שם. דברי חז"ל שהוא מביא כאן, לכאורה מתאימים, נכון? למה שהוא אמר שם. כי חז"ל מה אומרים לנו כאן? אל תעשה את זה בגלל שהיצר הטוב לוקח אותך לעשות את זה. להפך, היצר שלך יכול לקחת אותך לאיפה שהוא רוצה. אתה צריך לעשות את זה בגלל הציווי. מה יעשה? ואבי שבשמיים גזר עליי. במובן הזה זה מתאים לגמרי למה שהרמב״ם אמר בסוף פרק שמיני של הלכות מלכים, נכון? אבל דברי הפילוסופים, ואמרתי שהרמב״ם עצמו כנראה מזדהה איתם, אחרת הוא לא היה רואה בזה קושייה, אז הרמב״ם בעצם אומר לנו בו בזמן, שגדול המעולה מהמושל בנפשו. זאת אומרת, שדווקא גדול מי שעושה את הדברים, בגלל היצר הטוב שלו, לא כי הוא מכוח הציווי מתגבר על היצר הרע, אלא הוא עושה את זה ושיש לו יצר טוב, הוא נמשך רגיל לעשות את זה. איך זה מתיישב עם מה שהרמב״ם אמר בהלכות מלכים? זאת עוד סיבה שהייתי מצפה שהרמב״ם לא יראה בזה קושייה, אלא הוא יאמץ את תפיסת חז"ל, כמו שהוא גם פוסק להלכה בהלכות מלכים, והוא יסביר שמכוח זה שהפילוסופים כנראה טועים, וזה הכל. מה הבעיה? למה יש פה קושייה? למה צריך אישור? בסדר? אז יש פה איזושהי בעיה, דווקא לא בצד של חז"ל, הצד של חז"ל מתאים למה שראינו ברמב״ם, אבל הצד של הפילוסופים נראה על פניו ממש מנוגד, ואם זה כך, אז למה הרמב״ם עושה מזה קושייה? אז פשוט הפילוסופים פה טעו, וזה הכל, מה הבעיה? למה צריך ליישב את הדברים? טוב, מה אתם אומרים? האם באמת דברי הפילוסופים סותרים את מה שהרמב״ם אומר בהלכות מלכים?
שאלה מה הקריטריון שלהם לקבוע מה יותר מזה, כאילו, מה היחס בעצם.
מה זאת אומרת?
שוב, אם הם מודדים לפי קריטריון אחד, כמו כמה הם מועילים לחברה, אז יכול להיות שהם מעולה עדיף, אבל אם הקריטריון שלך הוא השכר שאתה מקבל בעולם הבא, אז לא חז"ל מתיישבים יותר טוב. אז השאלה שוב, מה המדד, מה הסרגל, כאילו, שכל אחד משתמש?
לא, אבל הרמב״ם לא מכניס פה את השאלה מהו הטוב. זה לא הדיון. הדיון הוא בהנחה שאנחנו יודעים מה זה טוב ומה זה רע. השאלה היא אם יש לך יצר לעשות טוב, ויש לך יצר לעשות רע ואתה מתגבר עליו. זאת ההשוואה שהוא עושה כאן. לכן אני לא חושב שיש פה מקום לחלק דרך התוכן של מה זה טוב ומה זה רע. לא זאת הנקודה. במיוחד, אם אתם זוכרים, הזכרתי גם בשיעור הקודם, שבהלכות מלכים הרמב״ם מדבר על גר תושב. וגר תושב,
אולי זה כי יש הבדל בין מוטיבציה לעשות מעשה, לבין אם יש לך פשוט את היצר או אין לך.
אוקיי. זה כבר מתחיל להתקרב, שנייה אחת אני פשוט לא מצליח פה לעשות משהו כשאני מנסה.
יש גם, יש את המושג שאם יש מישהו שיש לו משהו שקשה לו, והוא עובד על עצמו מאוד, והוא מביא את עצמו למקום שזה, של הרגל, שזה כבר לא קשה לו, אז הוא ממשיך לקבל שכר, גם כשכבר לא קשה לו, הוא ממשיך לקבל כאילו שכר כאילו קשה לו, בגלל שהוא הביא את עצמו למקום הזה, שכבר לא קשה לו, שעכשיו הוא רגיל. לכן, כאילו, המצב האידיאלי בעצם, זה כמו זה שאנחנו לא מבקשים מהקדוש ברוך הוא ניסיונות. אנחנו לא רוצים ניסיונות, למרות שאם יש ניסיון ואנחנו מתגברים עליו, אז כאילו, מקבל שכר, וזה טוב.
השאלה, ההנחה שזה בידינו, אני אמור לעבוד על זה שלא יהיה לי יצר רע, או שלאיפה, להשאיר את היצר הרע שם, ולהתגבר עליו. מי יותר טוב?
אולי עוד פעם, זה החלוקה בין חכם לצדיק. אם אנחנו מדברים בעניין צדק, אז כדאי לעבוד על עצמך, אבל אם זה סתם עניין של לנהוג בחוכמה, אז למה אני צריך את העבודה הזאת?
זה כמו לשאול, כאילו, כתוב שבמקום שבעלי תשובה עומדים, בין צדיקים גמורים עומדים, אז כאילו, אז מה עדיף? להיות בהתחלה חוטא ואז להיות בעל תשובה? כי כתוב ככה? למרות שזה כאילו, זה נכון שהדבר הזה שבעל תשובה, אבל זה לא אומר שאנחנו רוצים להיות קודם
כל. בעל תשובה מול צדיק גמור זה לא בדיוק אותו דבר. כי הבעל תשובה בהתחלה היה רשע. הוא לא היה כובש את יצרו, הוא היה סתם רשע. ואחרי שהוא בעל תשובה הוא יכול להפוך להיות מישהו שהוא מעולה, לא כובש את יצרו. זה שאלות בלתי תלויות. ההשוואה בין בעל תשובה לבין צדיק גמור זה לא השוואה בין מעולה לבין כובש את נפשו.
אני משווה בעניין הזה של, לא משווה, אני משווה כאילו יותר בעניין של, יש מצבים שהם, אחרי שהם קורים, אז אנחנו אומרים שהם מאוד טובים, אבל זה לא אומר שאנחנו אומרים לשאוף אליהם לכתחילה.
אז תכל'ס, מי יותר טוב?
זה באמת שאלה, מי יותר טוב? צדיק שאתה מצדיק או בעל תשובה?
אז אני אומר, מצד אחד הרמב״ם אומר, בפרק שמיני, בהלכות מלכים, שיותר טוב זה הכובש את נפשו. צריך לעשות את זה בגלל הציווי, לא בגלל שהכריע הדעת. ופה הוא אומר לי, לפחות בשם הפילוסופים, שמי שיותר טוב זה המעולה. אז יומה נפשך, יש פה איזושהי סתירה. זה שאתה אומר לי שלפעמים זה כך ולפעמים זה כך, זה לא מיישב את העניין. אז שיגיד גם פה וגם שם שלפעמים זה כך ולפעמים זה כך. הוא לא אומר את זה. תראו, הנקודה היא מאוד פשוטה.
הרב, אפשר לשאול משהו?
כן.
מה זה משנה בכלל? מי יותר, כאילו, מי פחות?
סתם, שאלה... נפקמינה לקידושי אישה. זה לדעת, מי יותר מעולה? נפקמינה, למשל, אם אני יכול לעבוד על יצרי, האם אני צריך לנסות ולעשות את זה, או להפך, להשאיר את היצר שם? אין עניין לתקן את היצר. יש עניין לעשות את הדבר הנכון, להפך, להתגבר על היצר. כמובן, אתה יכול להגיד שזה מה שאני חושב התכוון שמעון, שאמר קודם שיכול להיות שגם אם יותר טוב מי שמתגבר על יצרו, אבל עדיין עדיף לתקן את היצר, כי יכול שלא תצליח להתגבר. זאת אומרת, גם אם באופן עקרוני, אם היית מתגבר, באמת היית יותר טוב, אבל מי אמר שתצליח? אז יכול להיות שליתר ביטחון תשתדל להפחית את היצר, או להשמיד את היצר הרע ולהפוך לאדם שהוא טוב בטבע. זה לא אומר עדיין שבאופן מהותי, המעולה טוב יותר מהכובש את יצרו. אוקיי? אז לכן יש לזה נפקמינה. זאת אומרת, יש, אני נזכר עכשיו, יש קושייה ידועה של רב חיים ויטל, שהוא שואל, למה התורה לא ציוותה על תיקון המידות? אז יש עוד כל מיני תשובות, מעניינות יותר, מעניינות פחות, אבל אותי מעניינת הקושייה. למה? כי התורה כן ציוותה. התורה כן ציוותה על תיקון המידות. כתוב להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מהו רחום, הפתח רחום, מהו חנון, הפתח חנון, זאת מצוות עשה מנויה אצל כל מוני המצוות. מה זה הקושייה הזאת? איזה מין קושייה הזאת ש... למה התורה לא מצווה על זה? היא כן מצווה. אין תוספות כזה, כמו הסיפור הידוע על רב חיים. אני חושב שמה שמתכוון לשאול, כשהתורה אומרת לי להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מה זה מידותיו של הקדוש ברוך הוא? על הקדוש ברוך הוא יש מידות באותו מובן שלבני אדם יש מידות. הוא טוב לב באותו מובן שאנחנו מדברים על בני אדם. לא סביר.
לא, אבל המידות שהתורה מכנה אותו הן מידות טובות.
זאת אומרת, האופן שבו הוא מופיע או מתנהג בעולם, נכון? זה המידות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נדבקים במידותיו של הקדוש ברוך הוא, הכוונה להתנהג כמו שאנחנו רואים שהוא מתנהג, או כמו שהתורה מתארת שהוא מתנהג, נכון? זאת אומרת, שלהידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא פירושו לעשות את מה שהוא עושה. זה מצווה מעשית, זה לא מצווה על המידות בנפש. זה מצווה על מה לעשות בפועל. להתנהל בפועל כמו שהקדוש ברוך הוא מתנהל, עד כמה שאפשר. ועל זה שואל רב חיים ויטל, אבל יש גם את העניין של תיקון המידות בפנים. והשאלה למה התורה לא מצווה על זה? התורה מצווה על ההתנהלות, אבל למה התורה לא מצווה על זה שאני אתקן את מידותיי, שאני אהיה ענוותן, שאני לא אהיה בעל גאווה, שאני לא אהיה כלאי מדי, כן, כל ההלכות דעות של הרמב״ם. למה התורה לא מצווה את זה במערכת המצוות שלה? ואת זה היא באמת לא מצווה. התורה מצווה על אופני התנהגות, היא לא מצווה על המבנה הנפשי, על תיקון המידות עצמן. וזה מה ששואל רב חיים ויטל. טוב, יש תירוצים, אבל ההבחנה הזאת קצת, נזכרתי בה פשוט פתאום עכשיו, כי היא מזכירה קצת את מה שאנחנו מדברים עליו כאן. השאלה היא, עד כמה המידות שלך מתוקנות, זה בעצם אומר שכשאתה תתנהג טוב, אתה תעשה את זה כי פשוט הנטייה שלך היא לעשות טוב, תיקנת את מידותיך. זה מה ששואל רב חיים ויטל, למה התורה לא מצווה? מה התורה כן מצווה? היא מצווה עליך לעשות את מה שצריך לעשות. בלי קשר לשאלה מה המידות שלך אומרות, יכול להיות שיש לך מידות רעות, אתה אדם מושחת במידותיו, ואתה, יש לך יצרים לעשות דברים רעים, אבל אתה מתגבר, כי אתה עושה את הדברים הנכונים, ואתה מדבק בדרכי ההתנהלות של הקדוש ברוך הוא. ברמה המעשית, אתה מדבק בו, אוקיי? אבל מידותיך מקולקלות. אז פה זה בעצם ממש מקביל לכובש את יצרו, לעומת המעולה, נכון? תיקון המידות של חיים ויטל זה להפוך למעולה, זה להפוך למישהו שעושה דברים, כי המידות שלו מתוקנות, אז הוא עושה את מה שהיצרים שלו אומרים לו לעשות, היצרים הטובים. לעומת זאת, אם הוא לא תיקן את מידותיו, אבל הוא הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, בלי לתקן את המידות, אז הוא בעצם כובש את נפשו, נכון? כי בעצם יש לו יצר הרע, הוא לא תיקן את מידותיו, אבל הוא עושה את הדבר הנכון, הוא מתגבר על היצר שלו, אוקיי? זה ממש מקביל לחלוקה הזאת. תראו, אני אגיד לכם למה לדעתי אין שום סתירה. כשהרמב״ם מדבר בהלכות מלכים על המוטיבציה, למה צריך לעשות מצוות, הוא מדבר על השאלה היא למה אני עושה את המצווה. כשהוא דן פה בפרק 68 פרקים, מי יותר טוב, הוא לא מדבר על השאלה למה אני עושה את המצווה. הוא מדבר על השאלה האם ראוי שיהיה לי נטייה לעשות את טבעית, לעשות את המצוות או לא. אתן לכם דוגמה, למשל, יכול להיות בן אדם שהוא מידותיו מתוקנות, נחזור לדוגמה של חיים ויטל, מידותיו מתוקנות לגמרי, הוא שואף באופן טבעי לעשות רק טוב. עכשיו אתה שואל אותו, ולמה אתה עושה את הטוב? זה אומר, לא בגלל השאיפה הטבעית שלי, אני עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אין מניעה עקרונית שיהיה מצב כזה, נכון? ואת יכול להיות בן אדם שיש לו נטייה טבעית לעשות את הטוב, אבל המוטיבציה למה הוא עושה את הטוב, זה לא בגלל הנטייה הזאת. מידותיו מתוקנות, אבל כשהוא עושה את הדבר, הוא עושה את זה בגלל הציווי של הקדוש ברוך הוא, לא בגלל הנטייה הטבעית שלו. אין שום סתירה באמירה כזאת. תראו, כדוגמה לדבר, אני עוזב רגע את הרמב״ם, הולך לעגל טל בהקדמה המפורסמת שלו, העגל טל אומר ככה, ומידי דברי, רואים בפסקה פה, ומידי דברי, זכור אזכור, מה ששמעתי קצת בני אדם, טועים מדרך השכל, בעניין לימוד תורתנו הקדושה, ואמרו, כי הלומד ומחדש חידושים, ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד תורה כל כך לשמה, כמו אם היה לומד בפשיטות, שאין לו מהלימוד שום תענוג, והוא רק לשם מצווה. רואים? ממש מקביל, נכון לרמב״ם. ואת יש הבדל בין מי שלומד ושמח בלימודו, לבין מי שלומד רק לשם מצווה. הוא לא מתענג מהלימוד. אז אותם בני אדם שטועים מדרך השכל, טוענים שהלימוד לשם מצווה הוא גדול יותר מאשר לימודו של אותו אחד ששמח ומתענג בלימודו. כן, הכובש את נפשו גדול יותר מהמעולה, נכון? אבל הלומד ומתענג בלימודו, אני ממשיך לקרוא, הרי מתערב בלימודו גם הנעת עצמו. אז לכן הם טוענים שזה לימוד באיכות פחות טובה. המצווה היותר מעולה זה ללמוד רק בגלל המצווה, לא בגלל הנאה ולא שמחה ולא שום דבר כזה. אומר העגל טל, ובאמת זה טעות מפורסם. זה פשוט טעות לחשוב ככה. למה? ואדרבה, כי זה עיקר מצוות תלמוד תורה, להיות סס ושמח ומתענג בלימודו. ואז דברי תורה נבלעים בדמו. ומאחר שנהנה מדברי תורה, הוא נעשה דבוק לתורה. כן, הוא מביא את הזוהר וכולי. ואם אמר, כן, בזוהר הקדוש, דבין יצר טוב ובין יצר הרע אינם מתגדלים אלא מתוך שמחה. יצר הטוב מתגדל מתוך שמחה של תורה, ויצר הרע מתוך שמחה לעבירות. ואם אמרת שעל ידי השמחה שיש לו מהלימוד, נקרא שלא לשמה, או על כל פנים לשמה ושלא לשמה ממצב ביניים כזה, הרי שמחה זו עוד מגרע כוח המצווה, הוא מחה אורה. ואיך יגדל מזה יצר הטוב? איך יכול להיות שיצר הטוב גדל מהשמחה הזאת לעבר? השמחה הזאת הופכת את המצווה לפחות מעולה. וכיוון שיצר הטוב מתגדל מזה, בוודאי זהו עיקר המצווה. אפשר להוסיף אולי, הרי כל בוקר אנחנו מברכים, והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, נכון? בעצם הציפייה שלנו זה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו ליהנות מהלימוד. ייתן לנו ליהנות מהלימוד, ואז איך זה יכול להיות שההנאה מהלימוד מגרעת את איכות מצוות תלמוד תורה. לכן הוא אומר, זה לא יכול להיות, זו טעות. עד כאן דברים מאוד מפורסמים של העגל טל. יש משפט עכשיו שהוא מוסיף, שהוא פחות מפורסם. הוא אומר ככה, ומודינה, רואים פה? ומודינה, דהלומד לא לשם מצוות הלימוד, רק מחמת שיש לו תענוג בלימודו, הרי זה נקרא לימוד שלא לשמה. כהה, דאוכל מצה שלא לשם מצווה, רק לשם תענוג ואכילה. ובה אמרו, ועל זה אמרו, לעולם יעסוק האדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל לומד לשם מצווה ומתענג בלימודו, הרי זה לימוד לשמה וכולו קודש, כי גם התענוג מצווה. מה הוא אומר? הוא אומר מצד, לכאורה שני דברים סותרים. מצד אחד הוא אומר, הלימוד, הלימוד צריך להתלוות לו הנאה, וההנאה היא חלק מהמצווה, היא חשובה. מצד שני הוא אומר, מי שלומד בגלל ההנאה, זה לימוד לא לשמה. למה? כי זה שיש לך הנאה, זה לא אומר שאתה לומד בגלל ההנאה. שני דברים שונים. זה שיש לך הנאה זה מצוין, זה משפר את הלימוד, זה נספג יותר בתוכך, אתה יותר מזדהה עם זה, אתה יותר מבין את זה, אז השמחה זה דבר מצוין, זה חלק מהמצווה. אבל זאת לא יכולה להיות המוטיבציה למה אתה לומד. אם השמחה היא המוטיבציה, בגלל השמחה וההנאה אתה לומד, זה באמת לימוד לא לשמה. הבדל דק, אבל הבדל ברור. ואת יש הבדל בין להגיד, יש לי הנאה בלימוד, לבין להגיד אני לומד בגלל ההנאה, ההנאה היא המוטיבציה שלי. נפקא מינה תהיה מה קורה ביום אחד שלא תהיה לי הנאה. האם אני אלמד או לא. אז אם בדרך כלל יש לי הנאה, אבל אני לא לומד בגלל ההנאה, רק יש לי הנאה. אבל המוטיבציה אני לומד כי זאת מצווה. אז גם אם יום אחד לא תהיה לי הנאה, אני אמשיך ללמוד, נכון? אבל אם מישהו לומד בגלל ההנאה, אז אם יום אחד לא תהיה לו הנאה, לא יהיה לו מוטיבציה ללמוד, אז הוא לא ילמד. זאת אומרת, יש הבדל בין שני האנשים האלה. יש הבדל בין להגיד אני לומד ואני נהנה, לבין להגיד אני לומד בגלל שאני נהנה. זה כל הבדיחות של הסטטיסטיקאים על היחס בין קורלציה לבין סיבתיות. כשיש קורלציה בין שני דברים, זה עוד לא אומר שיש יחס סיבתי ביניהם. שני דברים שונים. אוקיי? אז לכן גם פה, אומר האגלטל, קורלציה שתהיה, יש לי שמחה מהלימוד, שהשמחה תבוא עם הלימוד זה מצוין, סיבתיות לא. זאת אומרת, הלימוד לא צריך להיות מתוך הענה, בשביל הענה, זה משהו אחר לגמרי. אותו דבר אני רוצה לטעון, לכן אין סתירה בין מה שהרמב״ם כותב בהלכות מלכים, ובין מה שהוא כותב בפרק השישי. מה שהוא כותב בהלכות מלכים זה השאלה היא למה אתה עושה את המצוות. אתה עושה את זה בגלל הציווי. השאלה, האם צריך להיות לך נטייה טבעית לעשות מצוות? התשובה היא כן, אולי כן, זה הפילוסופים אומרים שכן. אבל לא לעשות את המצוות בגלל הנטייה, זה שני דברים שונים. השאלה שבה הוא דן בפרק השישי זה האם ראוי שהנטייה הטבעית שלי תהיה לעשות את המצוות או לא. אז ראוי שיהיה לי נטייה טבעית לעשות את המצוות, זה מה שאומרים הפילוסופים. בהלכות מלכים הרמב״ם שואל למה לעשות את המצוות. לא האם ראוי שתהיה נטייה, האם לעשות את המצוות בגלל הנטייה? התשובה היא לא. צריך לעשות את המצוות בגלל הציווי, לא בגלל הנטייה. לכן אין קשר, אין סתירה בין מה שהרמב"ם אומר בפרק השישי, לבין מה שהוא אומר בהלכות מלכים. זה שני דברים שונים. טוב, אנחנו כמו שאמרתי בשיעור הקודם, אנחנו באמצע, אנחנו עוצרים לכמה דקות, אני עושה הפסקה של 4 דקות, רק כדי שלא יהיה שעה וחצי זום שיתיש את כולנו. שטפו פנים, קחו לכם איזה כוס קפה, עוד 4 דקות. אנחנו ממשיכים, בסדר? טוב, נחזור לענייננו. יש פה כמה משתתפים שהיו חשוכים בכל הקטע עד עכשיו. אני מבקש להדליק כל מי שרק יכול. מי שלא, שיגיד לי שיש לו איזושהי בעיה, אז בסדר, אבל עקרונית אני ממש מבקש להיות עם מצלמות פתוחות. אוקיי, כולם איתנו? מי שלא הדליק מצלמה, מה, הוא לא איתנו או שהוא, יש בעיה או איך זה? זהו. רון, אתה איתנו?
כן, כן, אני איתכם.
אוקיי. ואליחי? אני פשוט לא מצליח לדעת מי פה ומי לא. אליחי, אתה איתנו?
כן, כן.
אוקיי. טוב, אז... אני רוצה להביא דוגמה להבחנה שעשיתי קודם, סתם בתור אנקדוטה, דוגמה משעשעת. הפסוק בספר יונה, כותב שם, כן, כשהקדוש ברוך הוא מייבש את הקיקיון, אז יונה מתלונן, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה חסת על הקיקיון שלא עמלת בו ולא גידלתו, ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה. כן, שאנשים, ובהמה רבה וכו'. זה מין איזשהו סוג של קל וחומר. אם אתה חסת על הקיקיון, אז אתה לא יכול לצפות שאני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה. עכשיו, מה זה הקל וחומר הזה? מה פשר ההשוואה הזאת? על פניו הרי זה קל וחומר מופרך לחלוטין. יונה לא חס על הקיקיון, יונה חס על עצמו. הוא היה צריך את הקיקיון, כי הוא נתן לו צל. מה זה קשור בכלל ל... השאלה כמה עבדת עליו ולא עבדת עליו, לא מדובר בכלל על לחוס. אז פעם אמרתי לחבר'ה בישיבה בירוחם, שלימדתי שם, הבנץ אחרי יום כיפור, הם מתפללים שם בהר אבנון, אני זוכר עוד, אז אמרתי להם שיש שתי אפשרויות ליישר את זה. אפשרות אחת, אנחנו בעצם מניחים שהקדוש ברוך הוא עושה את זה בשביל נינווה, ויונה צריך את הקיקיון בשביל עצמו, לכן אין מקום להשוואה ביניהם. אבל אפשר ליישב את זה בשתי צורות, או לוותר על ההנחה הראשונה או על השנייה. זאת אומרת, אפשרות אחת זה להגיד שהקדוש ברוך הוא לא עושה את זה בשביל נינווה, הוא עושה את זה בשביל עצמו. מה שנקרא סוד העבודה צורך גבוה. את הדברים שאותם אנחנו עושים, הם נעשים בשביל הקדוש ברוך הוא, הוא צריך אותנו. ולא נכון שבעצם הוא לא צריך שום דבר, אלא הכל בשבילנו. הראשונים, או יש בספרים מסוימים, קוראים לזה סוד העבודה צורך גבוה. כי איכשהו זה נראה ממשהו שרגיש מדי בשביל להגיד אותו בכל רם. שהקדוש ברוך הוא צריך אותנו. זה אפשרות אחת ליישב את זה. ואם זה ככה, אז יש השוואה בין יונה לבין הקדוש ברוך הוא. כמו שיונה היה צריך את הקיקיון, הקדוש ברוך הוא צריך את נינווה. אז יש מקום להשוואה. האפשרות השנייה זה כמובן להגיד ההפך. זה שיונה היה צריך את הקיקיון, וזה מה שנוגע אלינו. זה שיונה היה צריך את הקיקיון. האם זה אומר שכשהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא על הקיקיון, זה לא היה בגלל שהוא חס עליו, אלא זה בגלל האינטרס? מי אמר? היה לו אינטרס, אני מסכים. אבל מי אמר שהבקשה הזאת הייתה בגלל האינטרס? שני דברים שונים. בדיוק כמו שאמרתי לגבי העגל טל והרמב״ם, נכון? העובדה שיש לך אינטרס, או העובדה שיש לך מניע, לא אומרת שעשית את מה שעשית בגלל המניע. אתם יודעים, במשפט פלילי, הרבה פעמים החוקר, וגם השופט, צריך להשתכנע שהיה הזדמנות, מניע ואמצעים, נכון? אלה שלושת הדברים, תמיד במותחנים, תמיד אומרים לך, מה שאתה צריך כדי להוכיח פשע, זה הזדמנות, אפשרות, איך זה נקרא, ומניע, אוקיי? אמצעים ומניע. עכשיו, זה צריך להבין שכל הדברים האלה הם ראיות נסיבתיות. העובדה שהיה לי הזדמנות והיה לי מניע והיו לי את האמצעים לא אומרת שעשיתי את זה בגלל המניע, או שבכלל עשיתי את זה. אלה רק ראיות נסיבתיות בסופו של דבר. אוקיי? אלה תנאים כדי להרשיע, אבל זה לא מספיק כדי להרשיע. בשביל להרשיע צריך גם עדות לראות שזה באמת היה. כל אלה זה תנאים שאומרים שאם זה מתקיים, אז החשד הוא חשד מבוסס יותר. אפשר להתחיל לחקור, אבל זה לא סוף החקירה, זה התחלת החקירה. וגם פה אותו דבר, העובדה שליונה היה אינטרס שיהיה קיקיון כי הוא נותן לו צל, האם זה אומר שהוא בכלל לא ריחם על הקיקיון אלא הכל הוא עשה בשבילו? לא, יכול להיות שיש לי אינטרס, אבל אני עושה את זה לא בגלל האינטרס, אלא אני עושה את זה לשם שמיים, או לשם הקיקיון. לפחות לוגית זה ודאי יכול להיות. האם זה קורה בפועל או לא? שאלה אם יש לכם עין טובה או עין פחות טובה, כשאתם מסתכלים על יונה. כן, כמו הפרשנים הפוליטיים, שכל דבר שפוליטיקאי עושה, מיד מתרגמים את זה לשאלה מה הוא בא להרוויח, כן, מה האינטרס שלו. יש אפשרות, באופן היפותטי לפחות, שהוא גם עושה דברים כי הוא באמת חושב שהם נכונים. וזה לא נסתר, זה לא נסתר מהעובדה שיש לו אינטרס, גם אם יש לו אינטרס. עדיין, זה לא בטוח שהוא עושה זה בגלל האינטרס, או בשביל האינטרס. שני דברים שונים, יש פה איזושהי קפיצה, נכון? צריך לשים לב, אפשר לפעמים לחשוב שזה באמת הקפיצה הזאת נכונה, אבל צריך להבין שיש פה קפיצה, אני לא אגיד אותו דבר. אז באותה מידה, שנייה אחת, באותה מידה אני רוצה לטעון שהעובדה שיש לך יצר לעשות משהו, יצר הטוב אפילו לעשות משהו, לא אומרת בהכרח שכשאתה עושה אותו, אתה עושה אותו בגלל היצר הטוב, אלא בגלל הדחף להיטיב שיש לך, ואתה עושה את זה בגלל ההיענות לציווי, יכול להיות בהחלט, והרמב״ם זה המודל בעצם שהוא שם מול העיניים. צריך להיות לנו יצר טוב מצד אחד, אבל את העשייה אנחנו צריכים לעשות בגלל הציווי. אוקיי? מישהו יעיר קודם משהו? מי רוצה להעיר קודם משהו?
אז תגיד שיכול להיות גם וגם, כאילו שתי דברים לא סותרים, יכולים להתקיים ביחד.
ברור, זה בדיוק הטענה. את יכול להיות שיש לי יצר טוב, אבל אני עושה את זה לא בגלל היצר הטוב, אלא בגלל ההיענות לציווי. זו בדיוק הטענה.
אני אומר כאילו שנגיד במקרה של יונה, זה לא צריך להיות כאילו או שהוא עושה את זה, או שהוא רצה את זה לאינטרס שלו, או שהוא רצה את זה בשביל הקיים.
האינטרציה, זה מכניס אותנו לסוגיה בתחילת זבחים, מי שעושה דברים לשם פסח ולשם שלמים. ואתה יש לפעמים מצבים שיש לך מוטיבציה כפולה. אתה עושה את זה גם מסיבה זאת, וגם מסיבה זאת, יש שתי סיבות. אבל זה לא מדויק, כי צריך להגדיר מה זה סיבה. זאת אומרת, השאלה שאותה אני שואל היא כזאת, נגיד שלא היה לי יצר טוב, האם עדיין הייתי עושה את זה? אם כן, זה נקרא שאני עושה את זה בגלל הציווי. לא אכפת לי כרגע שכשיש לי יצר טוב, אני עושה את זה גם בשביל זה. לכן למשל, כשאני נותן צדקה לעני, ואני באמת חש תחושת רחמים, אני נותן צדקה שבסך הכל תחושת הרחמים היא חלק מהמוטיבציה שלי לתת את הצדקה. זה לא אומר שלא עשיתי מצווה. האם עשיתי או לא עשיתי מצווה, זה יימדד במקום שבו, כשלא תהיה לי את תחושת הרחמים הזאת, האם אני עדיין ניתן. אם כן, אז גם במקום שיש לי את תחושת הרחמים הזאת, ואפילו אם עשיתי את זה בגלל תחושת הרחמים הזאת, אז ברור שעשיתי את זה גם בגלל תחושת הרחמים, אבל גם בגלל המצווה. כי עובדה שאני עושה את זה גם כשאין לי את התחושה. לכן, גם כשיש מוטיבציה כפולה, זה לא חשוב. השאלה, האם הציווי הוא תנאי מספיק? לא האם הוא הכרחי, האם הוא תנאי מספיק? זאת אומרת, האם קיומו של הציווי לבד היה מספיק כדי שאני אעשה את זה? זה שבפועל עכשיו יש לי גם עוד מניעים, ואני פועל גם בגללם, בסדר גמור, אין בזה שום פסול, זה בסדר. כל עוד מספיק הציווי כדי לגרום לי לקיים את זה. אם זה כך, זאת מצווה מושלמת. אוקיי? זאת בעצם הטענה. עכשיו, רק כדי להשלים את התמונה, רק נעבור לתירוץ של הרמב״ם למי שלא מכיר. קראנו את הקושייה, נכון? בין המושל ביצרו למעולה. אז הרמב״ם אומר, הוא לפי המובן מפשוטי שני הדברים, בתחילת המחשבה, הרי שני המאמרים סותרים זה את זה, כן, זה המשפט הזה. הוא אומר, ואין הדבר כן, לא נכון, אין סתירה, בין הפילוסופים לבין חז"ל, אלא שניהם אמת, ואין ביניהם מחלוקת כלל, וזה שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות, הן אשר אמרו שמי שלא יתאבה להן יותר טוב ממי שיתאבה להן וימשול בנפשו מהן. והם הדברים המפורסמים אצל בני האדם כולם שהם רעות, שפיכות דמים וגניבה וגזל והונאה, כמובן הדברים המוסריים. כן, והזק למי שלא הרע, וגמול רע למיטיב, וזלזול הורים, וכיוצא בזה. והן המצוות אשר יאמרו אליהן החכמים, עליהם השלום, דברים שאלמלא לא נכתבו, ראויים היו לכותבן. בסדר? בעצם אפילו אם הם לא נכתבו, הייתי יודע את הדברים האלה מסברה. ויקראון קצת חכמינו האחרונים אשר חלו כל יום מדברים, המצוות השכליות. ואין ספק כי הנפש אשר תתאבה לדבר מהם, ותשתוקק אליו, היא נפש חסרה. וכי הנפש המעולה לא תתאבה לדבר מאלה הרעות כלל, ולא תצטער בהימנעה מהן. אבל הדברים אשר אמרו חכמים, זה לגבי הפילוסופים. הפילוסופים שאמרו שהמעולה הוא יותר טוב, על מה הם מדברים? על המצוות השכליות, המוסריות. שם יותר טוב שגם הדחף הטבעי שלך יוביל אותך לכיוון ההוא. וזה יותר טוב מאשר מישהו שיש לו יצר מקולקל, אבל הוא מתגבר עליו ועושה את הדבר הטוב. זה נאמר על המצוות השכליות, על המצוות המוסריות. אבל הדברים אשר אמרו החכמים, שהמושל בנפשו מהם יותר טוב ושכרו יותר גדול, הן המצוות השמעיות. וזה נכון, כי אלמלא התורה לא היו רעות כלל, ולפיכך אמרו שצריך האדם להניח נפשו על אהבתם, ולא ישים מונעו מהם, אלא התורה, את המצוות השמעיות, שם עדיף לקיים רק בגלל הציווי, ולא בגלל, לא לפתח איזשהו יצר שאומר לי דחייה מאכילת חזיר, או יצר לאכול את הפירות שביעית, לאכול דברים שמצווה לאכול, או מצה בפסח. אוקיי? לא, לא צריך. הדברים האלה שהם מצוות שמעיות ולא שכליות, שם אין שום עניין שיהיה לי יצר טבעי לעשות את זה. שם אני צריך לעשות את זה בגלל הציווי. איפה הפילוסופים צודקים? במצוות השכליות, המוסריות. ובאמת צריך להבין שכשפילוסופים מדברים על רע וטוב, הם כמובן לא מדברים על אכילת חזיר. פילוסופים לא עוסקים בהלכה. הם מדברים על רע וטוב במובן המוסרי. אומר הרמב״ם, אז אם זה ככה, הם באמת צודקים. כי בהקשר המוסרי באמת עדיף המעולה על הכובש את נפשו. אבל חז"ל דיברו, בהלכה יש גם את המצוות השכליות וגם את השמיות. המימרות האלה של חז"ל עוסקות רק במצוות השמיות, כי רק בהם עדיף מי שעושה את זה בתור כובש בין, זאת אומרת מי שאין לו יצר, יש לו יצר הרע על פני מי שמונה ביצר טוב. וזה מה שהוא אומר, והתבונן בחוכמתם עליהם השלום, ובמה שהמשילו, שהוא לא אמר, אל יאמר אדם אי אפשי להרוג את הנפש, אי אפשי לגנוב, אי אפשי לחזב, אלא אפשי וכו'. לא, את כל זה לא אמרו. ואומנם הביא דברים כולם שמיים, בשר וחלב, לבישת שעטנז ועריות, ואלה המצוות וכיוצא בהן, הן אשר יקראן השם חוקותיי, אומרו חוקים שחקקתי לך, ואין לך רשות להרהר בהם. אומות העולם משיבים עליהם, והשטן מקטרג וכו'. מה הרמב״ם אומר? הרמב״ם אומר, גם הדוגמאות שחזר מביאים, כשהם אומרים שעדיף המושל על פני המעולה, הדוגמאות שהם מביאים, אלה דוגמאות של מצוות שמעיות, לא של מצוות שכליות. למה? כי באמת העיקרון הזה, שעדיף המושל על פני המעולה, נכון רק למצוות השמעיות. עכשיו תשימו לב שההערה שהערתי קודם מתחדדת אפילו עוד יותר. כי מה שהרמב״ם בעצם אומר לנו כאן, זה שדווקא במצוות המוסריות, שם עדיף שיהיה לך יצר טוב לעשות אותם. נכון? הרמב״ם בהלכות מלכים, כשהוא אומר שצריך לקיים את הדברים לא בגלל הכרעי הדעת או הנטייה הטבעית, אלא בגלל הציווי, על מה הוא מדבר, על איזה סוג מצוות? המצוות של גר תושב, שבע מצוות בני נוח. איזה מצוות אלה?
שכליות.
שכליות, מוסריות, נכון? הרמב״ם עצמו כותב שאלה מצוות שהדעת נוטה להן. נו, אז על המצוות האלה עצמן, הרמב״ם כותב שם, שאלה המצוות שבהן צריך לעשות את זה בגלל הציווי, לא בגלל הנטייה הטבעית. וכאן הרמב״ם אומר, לא, לא, במצוות השכליות, שם דווקא עדיף שתהיה לך נטייה טבעית, ולא שתתגבר על נטייה של יצר הרע. אז זה ממש כבר סתירה. אני הצגתי את הסתירה הזאת בקושייה, אבל בתירוץ של הרמב״ם זה הרבה יותר גרוע. בתירוץ של הרמב״ם זה סתירה חזיתית. לא רק שהרמב״ם לא מתרץ את מה שאני אומר, אלא אחרי שהוא מתרץ את מה שהוא מתרץ, הקושייה נשארת כבר באופן חזיתי לגמרי. כי במצוות השכליות, בהלכות מלכים הרמב״ם אומר לעשות את זה בגלל הציווי, ובשמונה פרקים הרמב״ם אומר, עדיף שיהיה לך יצר טוב לעשות את זה, בניגוד למצוות השמיות. ולכן, אני חוזר ואני אומר את מה שאמרתי קודם, אין סתירה. אין סתירה. זה שעדיף שיהיה לך יצר טוב לעשות את זה באופן טבעי זה נכון. אבל המוטיבציה שלך למה לעשות את זה צריכה להיות בגלל הציווי. כמו עם האגלטל שם, עם ההנאה מהלימוד. אוקיי? חשוב שיהיה לך הנאה. אדם יותר מתוקן זה אדם שמידותיו מתוקנות. ולכן שואל רב חיים ויטל, למה התורה לא ציוותה על זה? כי נכון, ראוי שיהיה לי גם מידות מתוקנות, לא רק התנהגות מתוקנת. גם המוטיבציות שלי צריכות להיות מתוקנות, בהקשר של המידות, בהקשר של המוסר. ועדיין, העשייה עצמה צריכה לבוא בגלל ההיענות לציווי, ולא בגלל הנטייה הטבעית שלי. אוקיי? לכן אין...
אפשר שאלה?
כן.
אם יש לך מוטיבציה מוסרית למצוות השכליות, אז זה ייחשב לך כמצווה?
אם אתה עושה את זה בגלל המוטיבציה, אז זאת מצווה, לא לשמה. אבל אם אתה, אבל עוד פעם, אם אתה עושה את זה כמו ש... מי זה היה קודם שם? אוהד. נכון? מה שאוהד אמר קודם, שאפשר לעשות את זה משתי המוטיבציות. גם המוטיבציה המוסרית או הנטייה הטבעית, וגם הציבור. אז עניתי על זה, אין בזה שום צול, אין לנו, אין עניין לחבות את היצר הטוב שלנו, כדי שהמצווה תהיה מעולה. זה לא, זה גם לא רלוונטי, זה לא עוזר. מה שצריך זה רק לוודא שהעשייה היא לא בגלל היצר הטוב. זאת אומרת שאם בוקר אחד אני אתעורר על צד שמאל, מספיק יהיה המחויבות שלי לציווי בסיני, כדי לגרום לי לעשות את זה בפועל גם אז. אם זה מתקיים, אז זאת המצווה, זאת המצווה מושלמת. גם אם יש לי מוטיבציות מוסריות ונטיות טבעיות, וגם אם אני עובד מחמתן, אין שום בעיה, זה בסדר גמור. מותר לתת צדקה לעני, ואולי אפילו ראוי, לתת צדקה לעני בגלל הרגש הטבעי שצריך, רוצה להיטיב איתו. זה בסדר. כל עוד אני יודע שהייתי עושה את זה גם בלי זה. מעצם הציווי. עוד פעם, אין עניין לחבות את היצר הטוב, להפך. יש עניין לתקן את המידות, שהמידות יהיו מתוקנות, כמו שאיר רב חיים ויטל. אבל צריך לדאוג לזה שהציווי יעמוד ברקע. זאת אומרת, גם אם אני עושה, גם אם יש לי יצר טוב, ואפילו אם אני פועל בגלל היצר הטוב, זאת המוטיבציה שלי. גם זה עדיין בסדר. כל עוד יש לי גם את המוטיבציה של המצווה, והמוטיבציה של המצווה, גם כשהיא תבוא, תופיע לבדה, היא תספיק כדי שאני אקיים את המצווה. אז זה בסדר גמור. אוקיי? עכשיו, אני רוצה לעבור שלב אחד הלאה, ואני רוצה לטעון את ה... ללמוד את הרמב״ם הבא. היום אנחנו עוסקים ברמב״ם. נתחיל בגמרא. גמרא בסנהדרין אומרת כך, איתמר, העובד עבודה זרה מאהבה ומיראה, אביי אמר חייב, רבא אמר פטור. כן? אם מישהו עבד עבודה זרה, והוא עשה את זה מאהבה או מיראה, כמו שעובדים את הקדוש ברוך הוא, אביי אומר חייב, זה עבודה זרה למהדרין. רבא אמר פטור, זה לא עבודה זרה, לפחות לא עבודה זרה למהדרין, זה עבודה זרה לא נשמע. אוקיי? אביי אמר חייב, דעה פלחה, הרי הוא עבד. מה אכפת לי למה הוא עשה את זה? רבא אמר פטור, למה? אי קבלי עלי באלוהאין, אי לא, לא. רבא אמר פטור, עובד עבודה זרה מאהבה ומיראה, בסדר גמור. זה לא איסור עבודה זרה מלא. רק אם הוא מקבל את העבודה זרה עליו באלוה. רק אז הוא פטור. רק אז הוא חייב, סליחה, לפי רבא. במחלוקות אביי ורבא, אנחנו פוסקים כמו...
רבא,
נכון? חוץ מיעל קגם. עכשיו תסתכלו מה רשי כותב שם. מה זה נקרא עובד עבודה זרה מאהבה ומיראה? אומר רשי, מאהבת אדם ומיראת אדם, ולא חשבה בליבו באלוהות. כן, זה הקבלה באלוה שאומר רבא. זאת אומרת, רבא אומר ככה, אם אתה עובד את העבודה זרה הזאת, כי אתה רוצה לגרום נחת רוח לאיזשהו חבר שלך, או אדם אחר, לא משנה מה, או שאתה ירא ממנו, או שאתה אוהב אותו, ולכן אתה עובד את העבודה זרה, זה לא עבודה זרה למהדרין. אתה לא עובר את האיסור, אתה לא חייב מיטה לעבודה זרה הזאת. יכול להיות שיש בזה איסור, אבל חיוב מיטה אין. כל עוד לא חשבת בליבו, הוא לא חשב אותה בליבו לאלוהות. כל עוד אתה לא עובד את העבודה זרה הזאת, כאילו שהיא האלוהים שלך. ואתה עושה את זה רק כדי לרצות בן אדם אחר. זה לא פשט הגמרא. פשט הגמרא עובד עבודה זרה מאהבה ומיראה, הכוונה מאהבה ומיראה של האליל, לא של אדם אחר. למה רש"י מוציא את הגמרא הזאת מפשוטה? למה הוא לא מפרש מאהבה ומיראה של האליל? ואגב, כל הראשונים מפרשים ככה חוץ מאחד, הרמב״ם. כל הראשונים שאני מכיר לפחות, מפרשים ככה את הגמרא. שמדובר על אהבה ויראה של אדם. למה? כי הם כנראה מניחים שאם אני עובד עבודה זרה מאהבה או מיראה של האליל, הרי זה נקרא לקבל אותו באלוה. כמו שאני אוהב וירא את הקדוש ברוך הוא, אז אני אוהב וירא את האליל. וכמו שאני עובד את הקדוש ברוך הוא מאהבה או מיראה, אני עובד את האליל מאהבה או מיראה. זאת הפולחן הדתי שפונה במקום לקדוש ברוך הוא לאליל. אין לך עבודה זרה יותר גדולה מזו? איך אפשר, איך רבא יכול להגיד שעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה פטור? לכן אין ברירה אלא לומר שכשהוא אומר פטור, כשהוא עובד עבודה זרה מאהבה או מיראה פטור, הכוונה פטור, הכוונה כשהוא עובד מאהבה או מיראה של אדם, לא מאהבה או מיראה של האליל. אהבה או מיראה של האליל זאת עבודה זרה למהדרין. עד כאן שיטת רוב הראשונים. עכשיו נעבור לרמב״ם, אתם יודעים שאם יש משהו הגיוני, זאת האינדיקציה שהרמב״ם כנראה יגיד ההפך. אז הנה, בבקשה. הרמב״ם לפניכם. הרמב״ם הלכות עבודה זרה, פרק ג' הלכה וב. העובד עבודת כוכבים מאהבה, כגון שחשק בצורה זו מפני מלאכתה שהייתה נאה ביותר, או שעבדה מיראתו לה, שמטריה לו, כמו, כן, הוא מפחד שהיא תעשה לו רע, כמו שהן מדמים עובדיה, כן, כמו שעובדי אלילים מדמיינים, שהיא מטיבה או מריעה, כן, אז אם הוא עושה דבר כזה, אז ככה, אם קיבלו עליו באלוה, חייב סקילה, ואם עבדה דרך עבודתה, או באחת מארבע עבודות, מאהבה או מיראה, פטור, כאן הרמב"ם מפרש, עבודה זרה מאהבה או מיראה, הכוונה אהבה ויראה לצורה, לאליל, לא לאדם. מבחינת הרמב"ם...
מה זה דרך עבודתה?
מה?
מה זה דרך עבודתה?
אם זה לא בדרך עבודתה, אז הוא פתור. כשאתה עובד, אתה עובד את פאור, אבל לא בדרך הרגילה שעובדים את פאור, אז אתה לא חייב מיטה. זה פתור אחר בהלכות עבודה זרה. אלא אם כן אתה עושה באחת מארבע עבודות. כן, שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה של אדם. ארבעת העבודות היסודיות האלה, אם אתה הבאת קורבן לאחד האלילים, למרות שאין דרכם של עובדי האלילים להביא לו קורבן. לפאור הרי הם פוערים. זה הייתה הדרך לעבוד לפאור. עכשיו אני באתי והקרבתי קורבן לפאור. אם עשיתי את אחת מארבעת העבודות לפאור, אני חייב, למרות שזה לא דרך עבודתו. אבל זה רק באחת מארבע העבודות שבהן אני עובד את הקדוש ברוך הוא, את הקורבנות את הקדוש ברוך הוא. אבל אם אני עובד לפאור, אני רוקד לפניו מרוב ההרצה. בסדר? אבל זאת לא הדרך הרגילה שעובדים לפניו, וזה גם לא אחת מארבע העבודות האלה. אז אני פתור. אוקיי? אבל זה הערה צדדית, זה לא קשור לענייננו. מה שחשוב לענייננו, זה הבחנה שעושה רבא, והרבא פוסק להלכה, בין עבודה זרה מאהבה ומיראה, לבין קבלה באלוה.
קבלה
באלוה
זאת אומרת שהוא
מאמין
בו, בעצם?
רגע, טוב, אני אסביר. אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, כל הראשונים, חוץ מהרמב״ם, פרשו אהבה ויראה של אדם. למה? כי הם מבינים שאני אוהב וירא מהאלוה, זה עבודה דתית למהדרין. זה ודאי עבודה זרה, מה עוד? זה שאני אוהב אותו וירא ממנו, לכן אני עובד אותו, כמו שאני עושה לקדוש ברוך הוא. אז איך זה יכול להיות שרבא פותר על דבר כזה? לכן לדעתם על דבר כזה זה ודאי עבודה זרה. אבל הרמב״ם אומר שדבר כזה פתור באמת. מה הוא יענה לקושיית על הקושי שהנחה את הראשונים? מה ההבדל?
גם האהבה של הרמב״ם הרב זה לא האהבה של האליל. זה אהבת המלאכה, הוא אומר שם, שהוא המלאכה נאה, אם זה מוצא חן בעיניו.
לא, מלאכתו של האליל, העבודה של האליל היא עבודה נאה. זה חלק מאהבת האליל. האלטרנטיבה היא קבלה באלוה. האלטרנטיבה היא לא אהבה לאליל עצמו. תראה שם.
אולי אהבה לאליל עצמו, זה הקבלת האלוה באמת, גם לרמב״ם.
אני רוצה להגיד, אהבה לאליל עצמו, הוא אומר, קיבלה באלוה. זה לא מושג של אהבה, זה משהו אחר. מה הכוונה? הרמב״ם נדמה לי אומר ככה, וזה שמעתי פעם מחבר שלי, נדב שנרד מפיזיקה, מי שמכיר אותו, הוא הסביר לי את הרמב״ם הזה פעם. הוא אמר לי ככה, אני חושב שזה מאוד נכון, הוא כתב על זה פעם מאמר בהקדמות. נגיד שאני נוסע בכביש עם מכונית, אוקיי? ואני רואה שוטר, אני נוסע במהירות מופרזת, רחמנא ליצלן, אבל אני רואה שוטר, אני יורד מיד, נותן ברקס, יורד למהירות המותרת, האם עבדתי עבודה זרה? לכאורה כן. למה? עבדתי עבודה זרה מהיראה של השוטר. פחדתי ממה שהוא יעשה לי, נכון? ולכן עבדתי אותו, עשיתי, קיימתי את מה שהוא הורה לי לעשות מפחד. עכשיו, למה זה לא עבודה זרה? למה פסל יכול להיות עבודה זרה, השמש יכולה להיות עבודה זרה והשוטר לא? למה? כי בן אדם לא יכול להיות עבודה זרה? הנה המן במדרש שמה עשה את עצמו עבודה זרה, וזה נחשב עבודה זרה, כשבן אדם עושה עצמו עבודה זרה, זאת עבודה זרה. לא צריך לדעת שאני דומם.
זה שהשוטר יעניש אותך, זאת עובדה. זה לא כמו לחשוב שהאליל עלול להעניש אותך.
זאת עובדה... בגלל הטעות. אתה אומר שבעצם, בשוטר אני צודק, אבל האליל זה שטות, כי הוא לא יעשה לי שום דבר, הוא לא יכול לעשות לי כלום. זאת אומרת, שורשו של איסור עבודה זרה, זה בסך הכל הטעות. זה מה שאתה רוצה לטעון, נכון? עכשיו בוא נראה, האם מישהו חושב, הוא רואה פסל, אתם מכירים את מכמונות מהירות המדומות, לא מצלמה אמיתית, אלא בונים משהו שהוא מדמה מצלמת מהירות. עכשיו אני רואה את זה, הייתי בטוח שזה מצלמת מהירות, הורדתי את המהירות. אז עכשיו אני עובד עבודה זרה לפי שימה. כי פה אני התבלבלתי, עשיתי טעות, חשבתי זה מצלמה. מצלמה זה לא עבודה זרה, כי יתפסו אותי ואכן יקנצו אותי. אבל זה בטעות, זה עבודה זרה.
המושג של העונש על מהירות הוא אמת, רק שאני שם, כאילו, אני הלבשתי את זה על מקרה לא נכון.
אז בסדר, אבל... מה ההבדל בין הטעות הזאת והטעות הזאת, מה זה קשור? אין עונש פה. אני חושב שזאת לא ההבדל. ההבדל הוא כזה, וזה מה שהרמב״ם אומר. אם אני שומע לשוטר בגלל תוצאות, זה לא עבודה זרה. כל תוצאה. ולכן אם אני עובד לאליל בגלל שהוא ירה לי, זה באמת לא עבודה זרה, בדיוק כמו השוטר. זה טעות, כי אני, הוא לא ירה לי, זה שטות. אבל טעות זה לא עבודה זרה. זה לא עבודה זרה, לא כי זו טעות. זה לא עבודה זרה בגלל שאת הפולחן הדתי אני עושה בגלל תוצאות. אני עושה אותו לא לשמה. בגלל זה זה לא עבודה זרה. מתי זה כן יהיה עבודה זרה? מה האנטיטזה? הוא מופיע כבר בגמרא. והרמב"ם מעתיק את זה. קבלה באלוה. מה הכוונה קבלה באלוה? קבלה באלוה, פירוש הדבר, מה זה אלוה? אתם יודעים, אלוהים במקרא זה דיינים, אנשים חשובים, נכון? גם הדיינים במקרא נקראים אלוהים. אשר ירשיעון אלוהים, מה זה אלוהים? מכאן לומדים את המלכות, נכון? אשר ירשיעון אלוהים, אלוהים זה דיינים. למה? מה הרעיון? אלוהים זה מישהו שמה שהוא אומר אני עושה. לא בגלל שהוא יעניש אותי, לא בגלל שאני אוהב אותו, לא בגלל שאני ירא ממנו, ולא בגלל שום דבר אחר. אלא מה שהוא אומר, אני עושה. זה הגדרה של אלוהים. במובן מסוים, וזה נגיע בהמשך, כאשר מישהו בא ושואל אותי, תגיד, בסדר, אני מבין שהקדוש ברוך הוא האלוהים, אבל למה אתה מציית למצוות שלו? בעיניי זאת שאלה חסרת מובן. זה מעיד על חוסר הבנה של השואל. השואל לא מבין מה זה אלוהים. אלוהים בהגדרה זה מישהו שאם הוא אומר משהו, אני עושה. זה נקרא אלוהים, אחרת הוא לא אלוהים. זה הגדרה. אני לא צריך הסברים למה אם הוא מצווה אני צריך לציית. כי אחרת להסבר תשאל, אז אני צריך לציית לו כי אני חייב לו הכרת טובה. תשאל אותי ולמה אני חייב, למה הכרת טובה זה ערך מחייב. ותמיד אפשר לשאול למה, נכון? איפה זה יעצור? איפה יעצרו שאלות הלמה? איפה אני אגיד את הככה? שואל למה ככה? במקום שבו הגעתי למסקנה שמי שציווה אותי את זה הוא אלוהים. אלוהים זה הישות שמה שהיא אומרת יש לה תוקף מתוך עצמו. לא צריך הסברים חיצוניים למה הדבר יש לו תוקף. ואם אני מקיים את ציוויו של הקדוש ברוך הוא בגלל אהבה או יראה, אני עובד לא לשמה. שמים לב מה שאני אומר. אם אני עובד את הקדוש ברוך הוא עכשיו לא עבודה זרה. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא מאהבה או מיראה, אני עובד לא לשמה. איך כן צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא? כי הוא אלוה. זה הכל. מה שהוא אומר אני עושה. אני לא אוהב אותו, אני לא ירא ממנו, אני לא שום דבר. לא קשור בכלל. זה עבודת השם לשמה. בגלל שהוא האלוה. אותו דבר אומר הרמב״ם על אליל. אם אתה עובד את האליל, בגלל שאתה אוהב אותו, או ירא ממנו, כי הוא יעשה לך משהו, כי הוא ייתן לך שכר, או כי אתה נהנה מזה, מה שלא יהיה, זאת עבודה זרה לא לשמה. אתה פטור. עבודה זרה למאדרים, זה כאשר אתה מקבל את האליל עליך באלוה. זה עבודה זרה. ואתה עושה את מה שהוא אומר, לא כי אתה ירא ממנו, ולא כי אתה אוהב אותו, אלא בגלל שהוא אמר. הוא מבחינתך האלוה. להחליף את הקדוש ברוך הוא באלוה האחר, זה עבודה זרה. זה מה שהרמב״ם אומר. לדעתי זה הפשט האמיתי בגמרא. הפשט הפשוט בגמרא, הפשט האמיתי גם בגמרא וגם ברמב״ם. וכל הראשונים שהלכו לאהבה ויראת אדם, זה דוחק מיותר. לא צריך להגיד את זה. אבל יש לזה השלכות עצומות. כי תשימו לב, בעצם זה חוזר למה שדיברנו עליו כל השיעור. כי מה אני בעצם אומר? כאשר אני עובד את הקדוש ברוך הוא ומקיים את המצוות שלו, אני זהר מהעבירות שהוא הזהיר אותי. למה אני עושה את זה? כי זה מזיק. כי אני אקבל עונש בעולם הבא, כי אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. לא. אני עושה את זה כי הוא אמר. מכירים, היה מטפס הרים בשם תומאס מלורי, נדמה לי, בריטי, שהוא עלה על
אברסט.
על האברסט, ושאלו אותו, תגיד, למה אתה מטפס על האברסט? אז הוא אמר, כי הוא שם. מי שמחפש הסברים למה לטפס על האברסט, אי אפשר לתת שום הסבר. אין הסבר. אף אדם הגיוני לא עושה את זה. אין הסברים. הוא עושה את זה כי הוא שם. זה איזשהו מין נתון בסיסי כזה. אני לא יכול להסביר את זה. זה דבר כל כך יסודי מבחינתי, ולכן אני עושה את זה. אוקיי? אז בעצם הטענה של הרמב״ם פה היא אותה טענה. עבודת השם, ולהבדיל עבודה זרה, זה עבודה לשמה. היסוד שלה הוא קבלה באלוה. כאשר אני עובד מישהו, כי הוא אלוה, לא משום סיבה אחרת, לא כי הוא ירא לי, ולא כי הוא יטיב איתי, לא כי אני אוהב אותו, ולא כי אני ירא ממנו, לא, שום דבר לא מאלה, אלא בגלל שהוא אלוה. אז אם זה הקדוש ברוך הוא, זה עבודת השם נשמע, אם זה אליל, זאת עבודה זרה לשמע, שחייבים עליה. אם זה לא מתקיים, זה עבודת השם לא לשמע, ועבודה זרה לא לשמע, שלא חייבים עליה. זה מה שהרמב״ם אומר. עכשיו תראו, אין פירוש הדבר, וכאן אני חוזר לכל המהלך שדיברתי עליו בשיעור, אין פירוש הדבר שאין מצוות אהבת השם ועירת השם. יש שתי מצוות כאלה מנויות, כל מיני המצוות. ואהבת את השם אלוקיך ואת השם אלוקיך תירא. המצוות מפורשות בתורה ונמנו על ידי כל מיני המצוות. ואנחנו כבר עכשיו מיומנים בלוגיקה הזאת, נכון? אנחנו לא מוטרדים מהקושייה הזאת, זאת לא קושייה בכלל. אני צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ואני צריך לראות ממנו, זה שתי מצוות מאוד חשובות. אבל את העבודה אליו אני לא עושה בגלל האהבה והעירה. זה לא בגלל האהבה והעירה, האהבה והעירה קיימות, אבל המוטיבציה לעבוד זה כי הוא אלוה. בגלל הציווי, זה הכל. לא האהבה ולא העירה. תחשבו למשל, כאשר כל מיני משגיחים נוזפים בנו על זה שאנחנו לא מתכוונים בתפילה. אנחנו, כן, מכירים, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר. מכירים את הוורט הישיבתי הזה. כן, יש כאלה שבשביל להיות בארצות הברית צריכים לקחת מטוסים. אנחנו בשביל להיות בארצות הברית רק צריכים להתחיל 18. אנחנו כבר מיד בארצות הברית. אלה ברכב ואלה בסוסים, אנחנו בשם השם נזכיר. זאת אומרת, המשגיחים תמיד נוזפים בנו שאנחנו מתפללים מצוות אנשים מלומדה, מלומודו, אתה עושה את זה רק בגלל ההרגל, אתה לא עושה את זה בגלל שאתה רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, בגלל החוויה הרוחנית שזה נותן, או כל מיני דברים כאלה, זה בובקס. מי שמתפלל לקדוש ברוך הוא בגלל שיש מצוות תפילה, לא כי הוא רוצה להתחבר ולהיות רוחני וזה, זאת התפילה הכי מעולה שיש. בגלל זה צריך להתפלל, בגלל שיש מצוות תפילה. וזה לא אומר שאין עניין אולי לחוות חוויות רוחניות, או לאהוב את השם, או לעשות כל מיני דברים שהתפילה יכולה להועיל להם, ודאי. בתור קומה ב', ג', ד', ה', ו', עד ת'. קומה א', שבלעדיה לא קיימת מצוות תפילה, זה להתכוון לצאת ידי חובה. זה הכל. זאת הכוונה הבסיסית. אחרי זה יש כוונת המילות וכוונות הארי, ואם אתם רוצים גם כוונה להתחבר לרוחניות שלי ולעצמי ולכל הבובקס שמאכילים אותנו בכל הכיוונים. זה הכל בסדר בקומה ת'. קומה א', הקומה הבסיסית שמגדירה את התפילה כמצווה, זה בגלל שיש ציווי, זה הכל. עוד הרבנן, דאורייתא, כן, רמב"ם ורמב"ן, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל בגלל שההלכה מחייבת. זאת תפילה. מי שעושה את זה בגלל זה, מי שהולך כל בוקר לבית הכנסת, בחוסר חשק גמור, הוא כובש את נפשו, הוא לא מעולה, הוא לא רוצה להתפלל, זה מציק לו, אבל הוא עושה את זה כל בוקר, אין לכם תפילה מעולה מזו. אין לכם תפילה מעולה מזו, זו תפילה לשמה נפלאה. כי הוא עושה את זה בגלל שהוא קיבל את הקדוש ברוך הוא עליו באלוה, ואם יש חובה להתפלל, אז הוא מתפלל. אחרי זה כמובן, אם מישהו יכול אחר כך לעשות עוד דברים להרוויח מהתפילה, בסדר גמור, אבל לא במקום, אלא בנוסף, כמו שאמרתי על המוטיבציה לתת צדקה, יכול להיות מוטיבציה של היצר הטוב שלי, פלוס הציווי, כל עוד הציווי לבדו, מספיק כדי שאני אעשה את זה, אין שום בעיה, אז אני יכול לעשות את זה גם מאוד מוטיבציות נוספות, אבל אם אני עושה את זה רק מיום המוטיבציות הנוספות, פשוט לא יצאתי ידי חובה, אני צריך להתחיל להתפלל שוב. מי שיתפלל בי שהוא אוהב וירא מהקדוש ברוך הוא, לא יצא ידי חובה, צריך להתפלל שוב. זה הטענה. צריך להתפלל בגלל שיש מצווה להתפלל, קודם כל. על גבי זה, אני אומר עוד פעם, יש מעלות. אפשר לעלות בעוד הרבה רווחים רוחניים נוספים. אבל זה קומה ב', ג', ד', עד ת'. קומה א', קודם כל, מה שמחייב, זה הכוונה לצאת ידי חובה. וזה מה שהרמב"ם מתכוון כאן. עכשיו, הדבר הזה בעצם אומר לנו מה זאת מצווה, או מה זאת עבודת השם. אני מקיים מצוות, אני עובד את הקדוש ברוך הוא, לא כי הוא ייתן לי משהו, ולא כי אני מפחד ממנו, ולא בי השם, אפילו לא בי השם יאהב אותו או ירא ממנו, שזה לכאורה מצוות, לאהוב אותו ולירא ממנו. לא, אני עושה זה כי הוא אלוה. המחויבות המוחלטת, שמה שהוא אומר אני עושה, זה עבודת השם. תראו, אני אסיים אולי, בקטע שאולי ידגים את זה בצורה נחמדה,
אז המושג, כאילו אהבת השם מהירה, או אהבת השם מאהבה, זה מושג מוטעה בעצם, כי אנחנו...
מה? עבודת השם עם האהבה והיראה הם המוטיבציה לעבודת השם, אז זה מוטעה. אם עבודת השם נעשית גם מאהבה ומיראה, אבל ברקע יש כל הזמן את המחויבות לציווי, גם אם בוקר אחד אני לא אחוש אהבה ויראה, אני אעשה את זה, אין בעיה, זה לא פוגם. כמו שאמרתי לגבי העניינים המוסריים. תראו פה ברמב״ם, עוד רמב״ם אחד, היום אנחנו נוספים רמב״מים. רמב״ם בהלכות תשובה, בתחילת פרק עשירי. עוד 5 דקות תרשו לי, בסדר? גם התחלנו אותי פעם מאוחר. אל יאמר אדם, תראו פרק עשירי הלכה א', אל יאמר אדם, הרייני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה, כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה, או כדי שנזכה לחיי העולם הבא, להפרוש מן העבירות שהזהיר התורה מהן, כדי שינצל מן הכללות הכתובות בתורה, או כדי שלא יקרת מחיי העולם הבא, אין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזה. זה עובד לא נשמע. שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. ואין עובדים השם על דרך זה, אלא מארץ אנשים והקטנים, שמחנכים אותם לעבוד מיראה, עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. שימו לב, הוא מנגיד פה עבודה מיראה לעבודה מאהבה. אבל עכשיו תראו, מה זה עבודה מאהבה? הפתעה. העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. בסוף הטובה לבוא בגללה. אתם הייתם מגדירים ככה עבודה מאהבה? לעשות האמת מפני שהוא אמת? עבודה מאהבה זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כי אני אוהב אותו. מה זה קשור? לעשות את האמת מפני שהוא אמת זה לא קשור לרגש, אהבה זה רגש. לעשות האמת מפני שהוא אמת זה עניין אינטלקטואלי קר. לעשות את האמת מפני שהוא אמת. זה מקביל אגב לקבלה באלוה שדיברתי קודם. אני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, כי הוא אמר, כי הוא האלוהים, קבלה באלוה. פה, לעשות האמת מפני שהוא אמת זה ממש זה. ולזה הרמב״ם קורא עבודה מאהבה. זאת אומרת, ההנגדה לעבודה מיראה, היא לא עבודה מתוך הרגש שנקרא אהבה. זה לא הניגוד לעבודה מיראה. העבודה מתוך הרגש שנקרא אהבה זה כמו עבודה מיראה, זה אותו דבר. אין שום הבדל. עבודה מאהבה ועבודה מהירה זה עבודות לא לשמה. כי זה עבודות שבעצם יסודן בלפרנס רגשות שלי. אני עושה את זה בגלל כדי לרצות איזה דחף שלי, או דחף של אהבה או דחף של מהירה. עבודת השם לשמה זה עבודה לעשות האמת מפני שהוא אמת, כי הוא ציווה, זה הכל, בגלל זה. בלי שום סיבה צדדית, אפילו לא הסיבות המעולות האלה של אהבה והירה. כל אימת שיש סיבה צדדית זאת לא עבודה לשמה. ולכן פה ופה יש... במינוח צריך להבין איך מדובר, כי הרמב״ם לזה קורא פה עבודה מאהבה. הוא מתרגם מה זה עבודה מאהבה, זה לעשות האמת מפני שהוא אמת. בהלכות עבודה זרה, הרמב״ם קרא לעבודה זרה מאהבה או מיראה, באותו מובן של אהבה ויראה. אז צריך להבין מה זה נקרא עבודה מאהבה אצל הרמב״ם, אבל זה, אני לא אכנס את זה כאן, זה פרשייה אחרת. אם תסתכלו בהלכות יסודי התורה, אז תראו שכשהרמב״ם מדבר שם על אהבה, הוא מדבר על אהבה כמו בהלכות עבודה זרה. העבודה, אהבה כרגש שאני חש כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל בהלכות תשובה, כשהוא מדבר על עבודה, בהלכות יסודי התורה, הוא לא מדבר על עבודה מאהבה. הוא מדבר על מצוות אהבת השם. מצוות אהבת השם זה תחושת רגש אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא. עבודה מאהבה זה משהו אחר. כי עבודה מאהבה מדברת על המוטיבציה למה אני עובד. לא על רגש האהבה. המוטיבציה אסור לה שהיא תהיה רגש. גם לא רגש האהבה. המוטיבציה צריכה להיות קבלה באלוה. לכן כשהרמב״ם מדבר על עבודה מאהבה, לא על מצוות אהבת השם, עבודה מאהבה, אז עבודה מאהבה זה לעשות האמת מפני שהוא אמת. ממש מקביל למה שהוא אמר בהלכות עבודה זרה.
לפני שהרמב״ם מסתדר עם הגמרא בעבודה זרה, עם הפשט שלה, אבל הוא לא מסתדר עם הרבה, בכללי עם הביטוי עבודה מאהבה. זה פשוט לא הפשט של הביטוי.
למה לא? זה הפשט של הביטוי. עבודה
מאהבה, זה כמו
שהבנה פשוטה. אני צריך שזה עוד שיעור, אבל אני אגיד לך את זה בקצרה. גם רגש האהבה אפשר להבחין בשני, את מכיר את הוורט הידוע על יעקב אבינו, והיא בעיניו כי ימים אחדים באהבתו אותה. אז המפרשים שמה שואלים, הרי אצלנו בדרך כלל זה הפוך, נכון? אם אנחנו אוהבים משהו ואנחנו רוצים שהוא יגיע אלינו וזה לוקח כמה ימים, זה נראה לנו נצח. ואצל יעקב זה לקח 7 שנים, וזה היה נראה בעיניו כימים אחדים, באהבתו אותה. איך זה מסתדר? דרך כלל אם אתה אוהב משהו, אז כל יום שאתה מחכה נראה לך כמו נצח, לא כל נצח נראה לך כמו יום. אז הם אומרים שיעקב אבינו אהב את רחל, לא את עצמו. מי שאוהב את עצמו, רוצה להשתלט על הדבר, להביא אותו אליו, הוא לא יכול לחכות לרגע שזה כבר יהיה שלו, כי הוא נמצא במרכז. אז אם זה לוקח יום, זה נראה לו כמו נצח. אבל אם אתה אוהב, אתה פועל בשביל הדבר, לא בשביל עצמך. אז מה אכפת לך? 7 שנים, 7 שנים, אם זה מה שצריך, זה מה שאני אעשה. וזה המושג האהבה האמיתי. ותבינו שמושג האהבה הזה, הוא מושג אהבה אחר לגמרי מהמושגים שעליהם כותבים את כל הרומנים ושרים את הרומנסות. האהבות הרגשיות. האהבה הזאת הרבה יותר קשורה לאהבה במובן של לעשות האמת את מה שהוא אמת. אבל פה אני אשאיר את זה כבר, כי זה יכניס אותנו כבר לשדה אחר לגמרי. שיעור על אהבה אפשר לתת, אבל זה שיעור בפני עצמו. אוקיי, אנחנו נעצור כאן. להתראות. לילה טוב.
תודה רבה.
תודה רבה.